בניי, מה גרמו, מה על עליי, ארים קולי לאלוקיי.
שלום למאזיני כל הנהל, אנו בתוכנית סיפור רבי נתן. נחזור קצת אחורה למה שסיפרנו לפני ראש השנה. היינו בקטע שלעת עתה חלפה הסכנה מעל רבי נתן מהשלטונות. הגיעה התשובה מקמיניץ, זה המקום של השלטונות שהסכנה חלפה. אמנם עדיין היה אסור לרבי נתן להפעיל את הדפוס, הלשינו עליו שהוא פתח בדפוס נגד הממשלה, ובעצם רק רצו למנוע אותו להדפיס את ספרי רבנו, אז הלשינו עליו על הדפוס הזה. וכותב רבי נתן, והודיתי להשם יתברך שעל כל פנים ניצלתי מחשש סכנה, ואתה אנו מקווים בכל עת שיגיע הרישיון מבינה בעזרת השם יתברך.
שבתי, שבתי אלוקיי. אבי אתה גומר, אמי חסר, איך אוכל להשיב פניך יקם. את כל ימי מאיר חיי בלי הרף, שובו בניי, שובו אהוביי, שובו בניי, שובו אהוביי.
חודש אלול תקפ"ד, כל רינה וישועה בעולי צדיקים, שמחה בבית רבנו. בעיר מז'בוש נחוגה ברוב פאר והדר נישואיה של נכדת רבנו מרת פייגה סשה, ביתה של שרה בת רבנו. חתונה הייתה ללינו של רבי ברוך ממז'בוש. רבי נתן הצטרף עם משפחת רבנו לנסוע לשמחת צדיקים זו. בהיותו במז'יבוז' נכנס לקבל שלום אצל הרב הקדוש מאפתא, וברוך השם, כותב רבי נתן, קיבל אותי בכבוד גדול, ודיברתי שם הרבה מגדולת רבנו הקדוש ז"ל, וברוך השם היה הכל שלום. רבי נתן מציין זאת כי הוא שמח על כך שיושרו הידורים בינו לבין הרב הקדוש מאפתא בקשר להדפסת סיפורי מעשיות, שעלול לגרום ללבות את אש ההתנגדות להסידי ברסלב. כמובן בפרקים הקודמים שהרב הזה התנגד להדפסת סיפורי מעשיות. למחרת יום כיפור תקפ"ה, ביום הנקרא שם השם, קיבל רבי נתן לשמחתו הרבה איגרת מווילנה, בה מודיעים לו כי תמורת סכום פעוט יקבל רישיון לפתוח את הדפוס מחדש. ותכף הודיתי להשם יתברך, ושלחתי מיד בפסט הראשון בדואר, ביום ג' בשבוע ההוא, את הסך שכתבו לי, ואתה אנו מצפים בכל עת לישועת השם, שיגיע הרישיון ויפתחו בית הדפוס, ותחזור ההתרה ליושנה, להדפיס ספרי רבנו ז"ל, להאיר פני תבל ולגלות אמיתתו בעולם. אולם על אף כל ההבטחות עדיין לא נפתח הדפוס בפועל, ורק שנה לאחר מכן באיסרו חג סוכות תקפ"ו 1826 הצירו את החותם שהיה טבוע על חדר הדפוס בביתו של רבי נתן. המשטרה שמה מנעול על החדר של רבי נתן, הבית דפוס שלו, עם פלומבה שלא יפתח את זה. רק בישרוחק סוכות תקפ"ו הסירו את המנעול הזה, אולם מציין מורנת, אבל הדפוס עצמה עדיין חתומה עד הרחם השם מהרה. בינתיים השקיע רבי נתן עצמו בכתיבה ועריכה מחדש של ספרו קיצור ליקוטי מוהר"ן, שם סיכם את התורות מליקוטי מוהר"ן בהוציאו מהם עצות למעשה בקיצור. באמצע החורף של אותה שנה הגיע לרבי נתן מכתב מהרשויות בווילנה, בו הם מבשרים לו שבקרוב יקבל הודעה רשמית לרישיון דפוס, אבל הרישיון לא הגיע, ועברה כל השנה ועדיין תוחלתי נחזבה, כי לא הגיעה תשובה נכונה משם. ראש השנה תפקוף פי זין 1827, הגיע רבי נתן כדרכו לאומן, שם יעצו לו ידידיו הקרובים שיפסיק לצפות רישיון מהמלוכה, רישיון לבית הדפוס, אלא ידפיס את הספרים הנדרשים בבית דפוס מאושר ומסודר. הדבר התקבל על ליבו, הוא החל להבין שכבר אין טעם להתעקש, ונטש לעת עתה את רעיונו להדפיס את הספרים לבדו. ואכן הייתה זו עצה טובה, כאילו היה ממתין עד שיוכל להדפיסם בעצמו, ייתכן מאוד שלא היה מדפיס יותר את הספרים. לפי המובן, עברו ימים קשים על רבי נתן בעת סגירת הדפוס על ידי המשטרה. הסכנה הייתה מוחשית. 5 חודשים רצופים מאותו פורים של שנת תקופי ד', כמו שסיפרנו, הוא חי בחרדה מחמת הסכנה הגדולה התלויה על ראשו, עד שזכה לשמוע מהשלטונות שהסכנה עברה. מאחד ההלכות הבודדות שכתב באותה תקופה בספרו ליקוטי הלכות, למדים אנו מעט מה עבר במוחו של אותו צדיק בעת שהיה במצוקה הנוראה ההיא. צריך להבין שבתקופה ההיא זה סיפור רציני, להתעסק עם השלטונות של הקומוניסטים, של הבושוויקים. ההלכה נכתבה שבועות מספר לאחר סגירת הדפוס, והיא מההלכות היחידות בה מציין רבי נתן את התאריך המדויק שנכתבה פסח תפקוף פי דלת, ומן הראוי לעתיקה חלק מההלכה.
יושב שם במרומים ומחליט החלטות, סופה מעל העננים ופותר בעיות. אבא אוהב סולח לעולם אינו עוזר, רק תשמח ואל תשכח גם כשלפעמים תתחיל לשאת תפילה, קח את עצמך בידיים ותחוש
כותב רבי נתן את ההלכה שנכתבה באותה תקופה שהוא היה נרדף על ידי השלטונות, רחוק מהחברים, רחוק מהתלמידים, רחוק מהמשפחה, כי הוא היה צריך לברוח מאותו מקום, כמו שסיפרנו בפעם הקודמת. אז הוא כותב בהלכה היא ככה: לפעמים מתגבר הבעל דבר במראה שחורה ועצבות עד שנופל יותר על ידי זה, ועל כן צריכים להתגבר תמיד בכל עת שבא אליו איזה יראה שתהיה לטובה, גם כשיש לו איזה פחד, כמו שהיה לו פחד רציני מהשלטונות שרדפו אותו. אז הוא כותב שיהיה נזהר מאוד שתכף כשהמחשבות רוצים להחליש דעתו ולהגביר עליו העצבות חס ושלום על ידי זה, שיתגבר כנגדם ויחזק את עצמו בכל דרכי ההתחזקות המבוארים בדברנו כמה פעמים, ואז תהיה היראה לטובה, שיזכה לתשובה על ידי זה ויוכל לבוא לשמחה גדולה על ידי היראה, אפילו על ידי יראת העונש. אף על פי שהוא יודע בעצמו שהוא רחוק מאוד מאוד מהשם יתברך והוא מלא חטאים רחמנא ליצלן, אף על פי כן לא ייפול בדעתו על ידי זה כלל, רק יבוא על ידי זה לענווה באמת, שהיא בחינת שמחה, בבחינת ישמעו ענבים וישמחו.
המלאך הגואל אותי מקומה, יברך יברך את הנערים, ויקרב הרם שמי ושם אבותם, אברהם ויצחק. כי מלאכיו יצא ולך
הקיץ של אותה שנה חלתה אשתו של רבי נתן אנושות. באחד הימים הזדמן המקובל רבי יודל מגדולי תלמיד הרבנו לעיר ברסלב בדרך נסיעתו לעיר אומן. רבי נתן הציע לזוגתו שתלך להתברך מפיו לרפואתה. כשנכנסה אצלו וביקשה אותו שיתפלל בעבורה, היו פניו של רבי יודל חתומות ולא ענה לה מאומה. אחר כך אמר: וכי מה אני יכול לעזור לה? רבי נתן צריך להביא לעולם עוד שני בנים. לאחר מכן התבררו דבריו המופלאים. אשתו הראשונה נפטרה ממחלתה, רבי נתן ניסה בשנית, ומאשתו השנייה נולדו לו שני בנים. רק קצת קשה על השיחה הזאת, רבנו אמר לצדיקים לא יודעים איך להתפלל, כי אינם יודעים את גודל רחמיו של השם יתברך, שרחמיו הם עד אין סוף, לכן הם לא יודעים להתפלל. רבנו התכוון שהם לא יודעים להתפלל, הם לא יודעים לבקש, כי הם חושבים שאצל הקדוש ברוך הוא יש גבולות, הוא יכול מפה עד פה. פה במקרה הזה רבי יודל צפה שצריך להיות לו עוד שני בנים, אבל בכל זאת היה יכול להתפלל לרפואתה שאותם בנים יוולדו דרכה. טוב, זה מה שמסופר פה, ככה זה היה לפי הסיפור שמסופר פה, זה מה שהיה, שרבי יודל לא רצה לברך אותה לרפואה, כי הוא צפה שצריך להיות לה שני ילדים. צריך להיות רבי נתן שני ילדים נוספים, וצריך לשאת אישה אחרת. אבל שוב אני מזכיר שרבנו אומר שאצל הקדוש ברוך הוא הכל אפשר, גם דברים שהם מעל ההיגיון ומעל מה שאתה חושב, הקדוש ברוך הוא מסוגל לעשות הכל. לכן כשיודעים את גדולת השם יודעים איך להתפלל, כך אומר רבנו. והצדיקים שלא יודעים את גדולת השם, אז התפילה שלהם היא בגבולות מצומצמת.
מלמעלה משקיע, רק בורא עולם רואה הכל. אלך בדרכך, אני מבטיח, שמור נצעתי שלא אפול. אנא ממך השם אלי הטוב, אנא ממך שמע קולי, שאזכה להיות תמים תמיד קרוב, שאבחר נכון בכל כוחי.
לא עבר זמן רב ואשת רבי נתן אמנם הבריאה, אולם מיד הלו ילדיהם והם היו בסכנה. וכותב רבי נתן, והיה לי צער גדול מאוד מלבד שאר הבלבולים שהיו עליי. לקראת ערב ראש חודש אלול נסע רבי נתן לאומן, ומשם כתב לבנו רבי שכנה ושפך ליבו על כל האיסורים שעוברים עליו. הוא ביקש ממנו שכתוב לו דברי עדות והתחזקות. רבי נתן בקש מהבן, כשאדם נמצא במוחין דקטנות, אז האיסורים מתגברים, ובמוחין דקטנות הוא לא יכול לזכור שום דבר, כל התורות שהוא למד אצל רבנו, והוא מבקש מהבן שלו שהזכיר לו דברי התחזקות ועדות. בשעה שרבי נתן יצא את ברסלב, הייתה אשתו עדיין בקו הבריאות, ולאחר שיצא מברסלב לאומן, הלתה שוב ונפלה למשכב, אשר ממנו לא קמה עוד. היא השיבה את נשמתה לבוראה, בראש חודש אלול, בעוד רבי נתן נמצא באומן. כך שהמכתב לרבי שכנה הגיע טרם שנודע לרבי נתן על פטירת אשתו. כשהגיע רבי נתן לביתו באמצע ימי השבעה, נודע לו מיד על דבר האסון הגדול, בלקח ממנו אשתו, מרת אסתר שיינדל עליה השלום. 33 שנים חי רבי נתן עם אשתו זו, אם כי בתחילת שנות נישואים, כן, התחתנו בגיל 12, זאת אומרת 45 שנה. זאת אומרת, הוא היה בן 45. 33 שנים חי רבי נתן עם אשתו זו, אם כי בתחילת שנות נישואים, מאז שרבי נתן התקרב לרבנו, לא הייתה דעתם שווה, היה לו הרבה מחלוקת עם אשתו, השלום בית היה אצלו קשה, היא התנגדה לכל הנסיעות של רבי נתן לרבנו. אולם בשנים האחרונות השלימה היא עם דעתו, ומאז היו בשלווה, והיא השתתפה עמו בכל צרותיו ומשבריו שעברו עליו רבות. כתמיד לא יריך רבי נתן לספר על צרותיו ורגשותיו האישיים. את פטירת אשתו הוא מסכם בשני משפטים ואומר, באותה השנה תפקוף פיבה ב-1826 נגעה בי יד השם, כי נלקחה ממני אשתי הראשונה. צריכים לבכות, כותב רבי נתן, על מיטת האישה כמו על גזרת הקנטוניסטים. בתקופה ההיא הייתה גזרה של ממשלה שנקראת הקנטוניסטים, הגזרה הייתה לקחת, לגייס את ילדי ישראל לצבא הבולשוויקי מגיל 7, לקחת אותם לצבא ל-40 שנה. אז תארו לכם איזה גזרה זאת, מי יכול להישאר ביהדות בתוך הצבא הזה. זו הייתה גזרה קשה מאוד. אז רבי נתן אומר, צריכים לפקוט על מיטת אשתו כמו שבכינו על הגזרה הזאת של הקנטוניסטים. קרב ראש השנה תף קוף פי זין, היו ילדיו של רבי נתן חולים ונפשו מרה עליו. איך יעזוב את היתומים לנפשם וייסע לאומן? אולם קשה היה עליו אי הנסיעה לאומן פי כמה וכמה. הוא כותב, והנחתי בניי וביתי היתומים בביתי לבדם, בהלישות כוח מאוד הם היו חולים, ונסעתי ביום א' לסליחות לאומן כדרכנו בכל שנה. שבנסיעתו הקשה על הזו מסיים רבי נתן ואומר, ועוצם הרחמנות שהיה אז עליי ועליהם אי אפשר לספר. השאיר אחרי פטירת אשתו את הילדים היתומים, היו חולים גם, כדי לנסוע לראש שנה באומן הוא לא יכול לוותר על זה. ועוצם הרחמנות שהיה אז עליי ועליהם אי אפשר לספר, והשם ברחמה ועצומים לא עזב חסדו ממני, ובזאת הנסיעה דייקה עוררני אדם אחד מאנש שיראה להדפיס גמר התפילות בדפוס אחר שלא בביתי, ותכף התחזקתי ובטחתי בחסדי השם, וכן עשיתי להדפיס את התפילות בבית דפוס אחר ולא לחכות את הרישיון מהממשלה.
וניצול מי הייצה לו
בתחילת חשוון של שנת תפקוף פייזיין 1827 נסע רבי נתן את אשתו השנייה מרת דישל, היא הייתה אלמנה ולה בן ובת, ובאותה השנה, כותב רבי נתן, נולד לי בני נחמן שיחיה ביום בית אלול, כן, זו הבן מהאישה החדשה, שמתברך שזכינו לגדול לתורה על חופה ולמעשים טובים, לאריכות ימים ושנים, אמן. יום שני, בנם השני, יוסף יונה, נולד כשנתיים לאחר מכן. באותה תקופה מעשה שטן הצליח לעורר ריב ומדנים בין אנשי שלומנו, בין החסידים עצמם, חסידי רבנו, התחילה להיות מחלוקת. רבי נתן נרגיש בזה, וידע כי סיבת המחלוקת היא מהמת מימותם המופלגת של כמה מהחסידים שלא קלקלו מעשיהם בדבונה. והתפתו להשוב כי רבי נתן אינו מוביל את דרך רבנו נכונה. ככה התחיל הוויכוח ולהגיד חס ושלום, כאילו רבי נתן לא הולך בדרך רבנו. אולם רבי נתן בדאגתו הרבה ממה שמחלוקת זו יכולה להביא, עקר אותה באיבה, תרם תתפשט ותהיה לתבערה גדולה. רבי שמואל אייזיק, מהשרפים שבתלמידי רבנו, יצא מיד לעיר דשיב, לעמוד על סודם של דברים, לבדוק מה קרה ועל מה המחלוקת, האם יש משהו מן האמת בדברי החולקים, אלה שמדברים על רבי נתן, והוציאו עליו שם של משהו לא בסדר שהוא עושה בתורה של רבנו, אז רבי שמואל אייזיק, שהיה מתלמידי רבנו המקורבים, הלך לבדוק. להגנת רבי נתן יצא אז הצדקנית מרת עדל, הבת של רבנו. היא הזדעזעה מעצם המחשבה לתלות בוקי וסריקי ברבי נתן, כל מיני שטויות שדיברו עליו. היא זעקה בפני רבי שמואל אייזיק. אצל אבא היה תמיד רק נטלה, נטלה, נטלה. אז מה אתם עכשיו מתחילים לדבר עליו ולחלך עליו? דברים שיצאו מפורשים מפי הצדקנית מרת עדל, הבת של רבנו, סייעו לרסן את המחלוקת ולהדבירה. רבי נתן התבטא אז בחריפות נגד אותם, אותו שגרם למחלוקת בינו לרבי שמואל אייזיק, ואמר שלעולם הוא לא ימחל לו. כמו כן, היו כמה אנשים שרצו לתקוע טריז בין הידידים הנאמנים, מאורנת ורבי נפתלי, שניהם גרו בנמרוב, היו חברים מהילדות, והתחברו יחד להגיע לרבנו, והתחילו לסכסך גם ביניהם. במכתבו, מאותה תקופה, כותב רבי נתן בחרדה, צריך לחוש שלא יהיה מזה חילול השם חס ושלום. כי מה יאמרו הבריות, בפרט בעלי המחלוקת, שיש בין אנשי שלומנו בעצמם, חסידי רבנו, הלא יאמרו שחז ושלום, גם בין נתן ונפתלי נעשה מחלוקת חז ושלום. על הראשונים אנו מצטערים על המחלוקת שמדשיב, כן, בינו לבין רבי שמואל אייזיק, כמו שסיפרנו מקודם. וחלילה להוסיף חז ושלום, בפרט בינינו, אשר לא נמצא בכל אנשי שלומנו, אחים אוהבים, נאמנים כמותנו, כך הוא כותב לו במכתב, ותשקוט האש.
אשר יושבי ביתך עוד יעללוך סלע אפלנה חסדיך ובני העיר תהילה אשר יושבי ביתך עוד יעללוך סלע קש על אבוני ונפשי שחרורת אמי בנרוב זדוני רחל
במשך 5 השנים מאז שחזר רבי נתן מארץ ישראל, כמו שסיפרנו את הסיפור שלו, זכה להשיא את בנו ואף ראה ממנו צאצאים. הוא סיים אז להדפיס את הספר ליקוטי תפילות, ואף זכה לראות את ציבור חסידי ברסלב ההולך וגדל. הוא נוכח בכך בכל שנה בעת התאסף הקהל באומן בראש השנה. אחרי שנות סבל רבות זכה גם לסבוע מעט נהת. פה מדובר כבר 6 שנים אחרי פטירת רבנו. אולם הוא ספג גם באותה שנה מנת סבל עגונה. אשתו אמה חי 33 שנה נפטרה עליו. כן אגמה עליו נפשו על דבר ניצני הפירוד שזרע הבעל דבר בתוך חבורת החסידים. הוא היה עד להתפשטות מדהיגה של התנגדות לחסידות ברסלב בכללותה. אחרי פטירת רבנו, אז היה להם יותר אומץ למתנגדים לרדוף את חסידי ברסלב, כמו שיסופר בפרקים הבאים. והדבר שהכאיב לו ביותר היה שתוכנית חייו, הדפסת ספרי רבנו, סוכלה באופן פתאומי, כן, על ידי שהלשינו עליו החסידים, שהוא כותב מדפיס בבית דפוס שלו שהוא פתח בבית נגד הממשלה. בהדפסת הספרים ובהפצתם ראה רבי נתן אור גדול שיתחה הרבה מן החושך, וזאת תהיה טובה נצחית לדורו ולדורות הבאים. במיוחד ראה בזה הצלה בזמן שמצב יהודי רוסיה נהיה גרוע וקשה מיום ליום. הנודעות בליקוטי מוהר"ן היא התורה המכונה בחצוצרות בסימן ה', ליקוטי מוהר"ן חלק א'. הייתה זו התורה הראשונה אותה שמע רבי נתן בהתקהל עם ועדה בראש השנה בעיר ברסלב. היה זה בראש השנה של שנת תקס"ג, השנה הראשונה שהוא התקרב לרבנו. הוא בן 22 שנה בלבד. בראשית התורה הזאת מדבר רבנו בעניינם של הגזרות התלויות ועומדות לבוא על עם השם. רבינו כבר ניבא שהולכות להיות גזרות על עם ישראל, שבאמת הם הגיעו עכשיו 25 שנה אחרי. רבינו פתח בדברי חז"ל באותה תורה: צריך כל אדם לומר כל העולם לא נברא אלא בשבילי. נמצא כשהעולם נברא בשבילי צריך אני לראות ולעיין בכל עת בתיקון העולם ולמלות חסרון העולם ולהתפלל בעבורם. על האדם להתפלל לשלומו של העולם, כותב רבנו, גם לפני הגזרה וגם להריה. רבנו צפה בעיני קודשו את הגזרות הקשות העומדות לגזר על כלל ישראל שהם יצילנו, ויצריע עליהם בדברי תורתו הקדושים שיראו לבטלם על ידי תפילה ותחינה אליו יתברך. טבעם של הגזרות אליהם התכוון רבנו בתורתו התבאר שבועיים לאחר מכן. היה זה בשעה שממשלתו של הצאר העריץ אלכסנדר הראשון הכריז שעומדים להוציא חוקה חדשה לשם שיפור חיי היהודים ברוסיה. היהודים יוזמנו ליטול חלק בתרבות ובחברה הסובבת אותם, בהוסיפו שאם לא יעשו כן ברצונם הטוב יאלצו לעשות זאת בכוח. והייתה הגזרה קשה ואיומה הקורעת כל לב. כל מטרתה הייתה לעקור חלקים גדולים מבין עם השם, להטמיעם ולערבבם בין הגויים, עד שיהיו ככל הגויים בית ישראל. בין סעיפי הגזרה נאמר, שעל היהודים לנטוש כל סימן יהודי טהור, המבדיל אותם משאר האומות, יאסר עליהם להשתמש בשפתם, ולהתעטר במלבושיהם המסורתיים, על מנת להידמות בכל הליכותיהם לגויי הארץ. בעיקר הייתה הגזרה מכוונת כנגד ילדי ישראל, עתודת העם היהודי, לעוקרם מהקוריהם וממקורם היהודי, לגייסם לצבא הצאר, ולהעניק להם חינוך כפרני מנותק מכל זיק של יהדות. כל זמן שאנשי השלטון לא פעלו פעולות מעשיות להחיל את הגזרות על היהודים, כל עוד לא קיבלו היהודים צווי גיוס וכיוצא בזה, ניסו הם להרגיע את עצמם כי אין זה אלא איום גרדה, וכי כזאת לא יקרה, ולכן לא עשו השתדלויות ולא הרעישו עולמות לביטולה של הגזרה. לא כן רבנו. הוא זעק והתריע שלא יתפסו לשלווה ואדישות לומר שלא יעשה השם כזאת בישראל, כי כבר ראינו בתקופות עברו שנגזרו גזרות קשות נגד עם ישראל, ולא אחד ביקשו אויבי היהודים לבטל את יסודות הדת, כגון שבת ומילה. הוא ראה שחינוך חילוני עתיד להרוס דורות שלמים של יהודים, ולכן פעל ועשה כל מה שביכולתו לבטל את הגזרות, ואומנם על ידי פעולותיו הקדושות הצליח לתחות הגזרה, ואמר, אם הצדיקים היו שלמים בדעתם עמי, הייתי מבטל לגמרי את הגזרות, אולם דחיתי אותם ל-20 וכמה שנים. ואכן 25 שנים עברו מאז, ובשנת תאפקוף פייזיין 1827 גזרה ממשלת הצאר ניקולאי הראשון, שהיה מכונה צאר הברזל, את הגזרה הידועה לשמצה של הקנטונינסטים. אותה גזרה איומה ונוראה מכל, בה קבעו הרשעים מס אתל על כל קהילה יהודית לספק מספר מסוים של צעירים שישרתו בצבא הרוסי. הללו נקראו באכזריות מחק אבותיהם ואימותיהם ונשלחו לעבודת הצבא האכזרי למשך עשרות שנים. מאז ושנים רבות להר מכן הייתה ממלכת הרשע רוסיה מפורסמת בהתנכלותה מרושעת לתורה וליהדות. בכל מיני אמצעים סדיסטיים נמסו למחוק את הזהות היהודית בכל מרחבי רוסיה, אולם גזירה זו הייתה הראשונה והקשה שביניהם. רבי נתן היה בן 47 שנים, בשעה שגזירת הקנטוניסטים קיבלה תוקף מעשי. הוא אמר פעם, שתורתו של רבנו שאמר בראש השנה תקוף סמך ג' אודות גודל מעלת התפילה, שעומדת כנגד הגזירות העומדות לבוא, הייתה לו למורה דרך לכל ימי חייו. אך בתקופה איומה ונוראה הזו, שעת השמד והשמדה, ליבו וחיליותיו יסרו, עליו לדאוג לתיקון העולם כלשון רבנו. אך כיצד יוכל לבצע משימה קשה ואחראית זו? סיוע לאותו רשע עריץ ניקולאי ימח שמו הגיע ממקום בלתי צפוי. בדמותם של הרשעים המשכילים הארורים בתוך תוככי קהילות היהודים הוקמה רשת של יהודים נאורים שהיו נחושים בדעתם לחבות את גחלת היהדות ההולכת ברוח ישראל סבא, לבזות ולבטל את המנהגים המקודשים לעם ישראל, אותם מנהגים יקרים שהחזיקו את צה פזורה ישראל בכל גלגוליה, שהם שנאו והתעיבו עד עומק נפשם. רשעי ישראל הללו פעלו יד ביד עם השלטונות לתקן כביכול את חיי היהודים ולעשותם ככל הגויים יותר נאורים. שיטת ההשכלה שהפיץ מוזס מנדלסון והבריו לא נתקבלה בראשיתה בקרב יהודי רוסיה. שנאתם של האצילים מהד גיסה וגסות העיקרים הנבערים מאידך גיסה הרתיע את היהודים מלהתבולל ביניהם, על אף דברי הפיתוי וההסתה של מנדלסון וגרוריו, שעל ידי קבלתם את שיטת ההשכלה ייטב להם, ככה הוא אמר להם. פלישתו של נפוליון לרוסיה תחת דגל החירות והשוויון נתנה מיד את אותותיה השליליות בקרב היהודים המושפלים שהיו בתנאים קשים בתוך תחום המושב. חלק מהם שיריחו את ריח החופש והדרור התחילו להאמין שאם אומנם ישמעו לדברי הסתה על יהדות חדשה ומתקדמת וינהגו לפיה, תתבטל הסיבה לאנטישמיות, ועל ידי כך יהיו היהודים רצויים בתוך החברה האצילית של שכניהם הגויים. למרות מספרם הזעום בתחילת ההשכלה, הצליחו המשכילים הרוסים במזימותיהם הרעות להדיח יהודים רבים ממקורם התאור, וזאת באמצעות השתמשותם במילה הכתובה, הכבוד והערכה שהעולם היהודי חולק מאז ומקדם לכתובים. הם שתפו את הרחוב היהודי בכתבי פלסטר כתובים בלשון חלקלקות וחנופה. זאת אומרת, הם תפסו טרמפ על זה שעם ישראל זה עם הספר ושמתייחס ברצינות למילה הכתובה, והתחילו לכתוב כל מיני חוברות וספרים בעד העניין הזה של ההתבוללות והנאורות וההתקרבות לגויים. הם שתפו את הרחוב היהודי בכתבי פלסטר כתובים בלשון חלקלקות וחנופה, נוטפי מור שהצליחו לגרות את היהודים הנשפלים והנתקעים. פרסומיהם שהופיעו בלשון הקודש וביידיש שהיו מטובלים בביטויים מהתנך ומדברי חז"ל, וזו כדי לפתות את המון התמימים, כי דעותיהם המעוותות מקורם בקודש. עיקר טענתם העיוולת הייתה שחוקי התורה אינם שייכים לעידן ההשכלה, הם לעגו והשמיצו את גדולי התורה האמיתיים והעלילו עליהם שהם כבולים בהזיקים של אמונות תפלות וחושך. לעומת זאת עודדו בכתביהם ללמוד פילוסופיה גויית, ספרות ואומנות אירופאית, אותם ראו כאמצעים להגיע לאושר וסיפוק בחיים. אבי ההשכלה במזרח אירופה היה יצחק בר לוינסון, שגר בנמרוב וטולצ'ין בשנת תקפ"ב, תקפ"ג, 1822-3. הוא טען שהדרך היחידה לחולל שינויים של קיימה בחברה היהודית היא לחשוף את היהודים לתרבות הגויית בעודם רכים בשנים. וממילא, כשאין גדיים, אין תיישים. לשם כך המליץ על שינויים קיצוניים בשיטת הלימוד ובחום בחומר הנלמד בבתי ספר יהודיים. ואכן בשנת תקפ"ה עד תקצ"ק, 1820 עד 1830, נטל חלק פעיל בהקמת בתי ספר משכילים בערים ורשה, אודסה, קישינייב, ריגה ואומן. בתי ספר אלו לא משכו אליהם תלמידים רבים, רוב התמיכה לתנועת ההשכלה ברוסיה זרמה מכיסם של כמה יהודים עשירים בודדים שהתביישו בקרוביהם העניים ובדרכם המיושנת. אולם למרות מספרם הקטן, העניקה להם עשירותם עמדה נכבדת בעיני הממשל הרוסי, עמהם יצרו קשרים מסועפים. השפעתם גדולה הייתה יותר בחצרות הממלכה הרוסית מאשר על ההנהגה הקהילתית המסורתית. הללו לא יססו לנצל אותה השפעה, בכדי להשליט את דעותיהם על הרוב. הם סיפקו לשלטונות כמויות של דפי מחקר והצעות לשיפור ותיקון חיי מוסדות היהודים ברוסיה. אם כל שאיפת המשכילים הייתה להפוך את היהודים המיושנים למתקדמים ולחיות על פי תאוותיהם השפלות, מטרת הצארים הייתה להכריחם להמיר את דתם לגמרי, או לאלצם להגר למדינה אחרת, כאשר כוונתם האמיתית בגירוש היהודים מהאזורים הכפריים, שהייתה אחת הגזרות העיקריות מהחוקה בקשר ליהודים של הצאר אלכסנדר בשנת תקס"ד, הייתה לסחוט את כספם, בעוד שסעיפים אחרים עוצבו כדי להחליש את הנהגתם ותרבותם המסורתית. תפקיד הרבנים יהיה מוגבל לעניינים רוחניים בלבד, לשון הקודש ויידיש נאסרו במסמכים עסקיים ורשמיים, כמו שרבנו הזכיר את זה בליקוטי מורן סימן סמך א', שם מדבר רבנו מפורש מגזרה זו של הלישות כתב ידינו ונתינת תוקף לכתב ידם, והוא שורש סיבת הגזרה הזו. יהודים העובדים במשרות ציבוריות נאלצו לנטוש את מלבושם המסורתי. מצבם של היהודים בתקופת אלכסנדר הראשון אמנם היה קשה, אולם חלומו על שינוי מהפכני בחיי היהודים רחוק היה עדיין מלהתגשם. גרמה לכך גם הסחבת והעצלות שנלוותה לפעילותם של הממונים על החוק ברוסיה. במות אלכסנדר בשנת תקופ"א ירש אותו אחיו הצעיר ניקולאי, עלה היה נוצרי קנאי ואנטישמי אלים. עם עלייתו למלכות התחילה אחת התקופות החשוכות ביותר בהיסטוריה היהודית. את החושך הגדול שירד לעולם עם עלייתו לשלטון של הצורר ניקולאי המאמין, צפה ברוח קודשו חסיד השרף רבי שמואל אייזיק מדשף, מתלמידי רבנו, בענקים שבתלמידי רבנו. היה זה בראש השנה תקופ"ז. אנשי שלומנו באו לקיבוץ באומן והבחינו שרבי שמואל אייזיק סובב הלוך ושוב, הלוך ושוב, בציון של רבנו, פניו להבים וכל כולו נראה נטרד מאימה גדולה, ופיו מלחש דבר מה. אחד הנוכחים ששם אוזנו לשמוע מה בפיו, שם או מלחש, או אני, או הוא. ועדיין לא ירדו לעומק דעתו בלחש זה, על מה הוא מתכוון שהוא אומר או אני או הוא. כמו כן, בשמחת תורה באותה שנה, בעת ריקודי הקפות, נעצר רבי שמואל אייזיק כמה פעמים, ושוב צעק בקול גדול, עדר איך, עדר ער, או אני או הוא. כי כידוע היו חילוקי דעות בין הצדיקים, מי הוא מבין המנהיגים החדשים של הרוסים יותר טוב ליהודים. אך עדיין לא הבין הציבור למה מתכוון רבי שמואל אייזיק בזעקותיו.
בכל דרכיך השם ישמור צדך ובואך מעתה ועד עולם. אמן.
רק באמצע השנה הובנה כוונתו של רבי שמואל אייזיק על ידי מביני מדע. רבי שמואל אייזיק צפה כאמור את הכפירה הגדולה שתתפשט בעולם עם עלייתו של המושל החדש, והדבר ציערו עד מאוד. צדיק זה חש כי לא יוכל לעמוד בצער הגדול של הפצת כפירה באחדותו התברך, וכיוון שכבר נגזרה הגזרה, התבטר רבי שמואל אייזיק נחושות, או אני אחיה, או הוא. ליבו לא עמד בו יותר, ואומנם מיד עם עלייתו של ניקולאי לשלטון, שווק רבי שמואל אייזיק חיים לכל חי. דרך הגזרה קשה בישראל כאותה גזרה הנגזרת על ראשי תינוקות של בית רבן, ושורשה בגזרת פרעה מלך מצרים שגזר על הילדים. תמיד היו עם ישראל מוכנים למסור נפשם ולצאת להריגה, ובלבד לא לפגוע באוצר היקר להם מכל, הילדים הרכים, אבל פה שאין בו חטא, כי כל המשך עם ישראל תלוי אך ורק בילדים. בתקופות הצלבנים, המלניצקי, מרד הקוזאקים ועוד פוגרומים שונים ומשונים שניתחו על עם השם, לא הייתה הגזרה מכוונת על הילדים דווקא. לא פעם מוצאים שתוך כדי הפוגרומים האכזריים היו ההורים מוגנים, ההורים מגוננים על הילדים ומסרו את נפשם כדי שצאצאיהם יישארו בחיים וימשיכו את גחלת היהדות לנצח. לא כן אותם הרשעים, הם נקטו בדרך האכזרית והמרושעת ביותר, וכל עיקר גזרתם מכוונת הייתה לילדים הרכים לקרוע אותם מהוריהם ונתקם משורשם, מושפע על ידי רעיונות המשכיל הרשע לוינסון לנתק את היהודים ממורשתם בגיל רך. נטל ניקולאי על עצמו לבצע את המזימה המרושעת הזאת, והייתה זו גזרת הקנטוניסטים הנוראה הנזכרת עד היום בזוועה ובחלחלה לדיראון עולם. היא התקופה התחוללה בתקופה ההיא שנת תפקוף פייזיין 1827. קנטוניסטים, פירוש המילה קנטון, מחנה טירונות צבאית. כל קהילה יהודית הייתה חייבת לספק מס היטל על מספר ילדים, של מספר ילדים אשר נגזלו מהוריהם והביאוים להכשרה בקנטון המקומי במחנה. למרות שגיל הגיוס לפי גזירה זו היה 12, לא דקדקו הרשעים יותר מדי בהוראה זו. לא פעם קראו ילדים מהק עם אותם בגיל 8 ואף למטה מזה. בהגיעם לגיל 8-18 התגייסו לצבא הרוסי באופן רשמי לתקופה של 25 שנה. אחד מספיחי הזוועות של גזירה הנוראית זו הייתה שראשי הקהילות היהודים בעצמם היו חייבים להיות הבוחרים בין דם לדם. הם הוכרחו למסור את רשימת ילדי המקום המיועדים לחטיפה. ההורים האומללים היו מתחננים בדם נפשם לראשי הקהילה שלא יכניסו את שמות ביניהם לרשימת החטופים. המצב היה קשה מנסו. האנדרלמוסיה השתוללה בקהילות ישראל, עד שברבות הזמן התהווה סחר בנפשות ממש. בעשירי העיירה זכו להינצל מהרשימה הנוראה, ואילו ילדי העניים המדוכאים היו המועמדים להטיפה. תקצר כוח כל עת ותלאה. תקצר כוח כל עת ותלאי יד כל סופר לתאר ולצייר התמונות המבהילות, זעקת השבר והיללות של האימהות, האבות, משפחת נפש האומלל הנתפס בידי החוטפים, הקוראות ושוברות הלבבות לשברי שברים. החוטפים פרצו הביתה בלוויית אנשי צבא מזוינים, ובזרוע חטפו את הילד מאת הוריו, ונשאו בזרועותיהם אל המשמר המוכן מפקידי העסקנים, המפקחים על הגיוס, להזיק שם את הבחורים והילדים הנתפסים על מנת למוסרם לצבא. ההורים רצו אחרי החוטפים בכל מר צורח. האימהות והנשים מתופפות על ליבותיהם ותולשות שערות ראשם. גם הלבבות החזקים כצורי חלמיש נמסו ונהפכו למעייני מים לשם הילדות, היללות והכינות של האימהות. בני בני, הלוואי מבטן שיקלטיך בטרם נולדת, אוי ואבוי לי אם תימסר אתה להיות עבד עבדים, לדוש בשרחה עד בלי להתגאל באכילת טרפות וכו'. כה עמדו לפני חלונות בית המאסר בצבחות והיללות עד אשר התעלפו. בכדי להימלט מאימת הגיוס, היו הורים שהפכו את צאצאים העיקרים לבעלי מומים, חתכו אצבע אחת או שתיים לילדיהם כדי שלא יהיו קשרים לשירות צבאי. בחושבם, יותר טוב לאבד אצבע או שתיים מאשר את הנפש. אחרים שלחו את ילדיהם לקרובי משפחה בערים רחוקות, באזורים שהצבא הציב פלוגות מיוחדות לצוד את אלה המשתמטים מהצבא. היו משפחות שלמות מסתתרות ביערות במשך חודשים רבים, עד שהצבא עזב את המקום. הרבה מהילדים שהתגייסו מתו מתזונה לקויה או מהמכות שספגו. ילדים אחרים נשברו תחת לחץ העינויים והתנצרו. היו כאלה שנשארו נאמנים ליהדותם גם בתנאים הכי קשים, אולם רוב הקנטוניסטים לעולם לא חזרו הביתה. הגזרה נמשכה 28 שנה, עד שנת 1855. יסופר כי הסיבה להפסקת הגזרה הייתה שבשעה שהחליט הצאר ניקולאי שידבילו את הילדים לשמד תחת גשר אחד לעין כל, להתנצר, להדביל אותם לנצרות, היו בתוכם ילדים של מסירות נפש, והחליטו ביניהם שיכנסו למים לא יצאו, הם ידביעו עצמם על קדושת שמו יתברך, ואכן כן עשו, כולם טבעו למען שמו יתברך, והיה קידוש השם גדול ונורא. וגם בליבו של הצר זה משהו, ומרוב ביזיון וקצף על גבורתם הנורא של הילדים הרכים, החליט לבטל את הגזרה. הסתפקו עדיין בגזרה המראה של קנטוניסטים, הם שאפו לעוד ועוד. גזרת הקנטוניסטים הקטה בסופו של דבר רק בחלק מילדי ישראל, אולם המשכילים רצו לפרוס את רשתם יותר למרחקים ולמצוא עצה כיצד לנתק את כל ילדי ישראל מאביהם שבשמיים. בשנת תקוף צדיק א', 1831, התיידד יצחק בר לוינסון, שם רשעים ירכב, עם שר החינוך הרוסי אבורוב, ויחדיו תקסו עצה כיצד להעביר את כל היהודים על דעת קונם ולהופכם לרוסים מן המניין. ותהי ראשית דרכם הרע להתנכל לספרי הקודש, מקור חיותם והמשכיותם של עם יהודי, העם היהודי. ואכן בשנת תקצ"ז השר שלטון הרשע תחת השפעת לוינסון כמה סוגים של ספרים קדושים, ביניהם ספר הזוהר הקדוש, כתבי האריזל, תורות הבעל שם טוב ותלמידיו עד דור שני ושלישי, ובמיוחד יצא הזעם נגד ספריהם הקדושים של הרב בעל התניא ושל רבנו, בטענה שהספרים הללו מכניסים את העם לדיכאון. אולם לאמיתו של דבר, סיבת הגזרה על הספרים אלו דווקא הייתה משום שהשפעת הספרים הללו הייתה גדולה עד מאוד בחיזוק האמונה, ונתנה כוח ועון בידי ההוגים בהם ללכת עד כדי מסירות נפש למען שמו יתברך, ולא להתפלל כלל משלטון הרשע, כפי שאכן הוכח עד השנים האחרונות. כיצד החזיקו החסידים הללו את עצמם ושמרו את גחלת היהדות במסירות נפש, חרף כל מה שעבר עליהם מצד אנשי השלטון הרשעים. במשך השנים הבאות נוספו שורות של גזרות שונות ומשונות. בשנת תפקוף צדיק ת' 1839 גזרו שכל הכספים שנאספו על ידי הקהילות היהודיות למטרותיהם הפרטיות חייבים למסר לממשלה כדי לבטח את חלוקתם למוסדות היהודים ההכרחיים. בשנת תפרש 1840 נאסר על כל היהודים ללבוש את תלבושתם המסורתית, כן היה אסור ליהודים להתחתן לפני גיל 18, לצמצם את לימוד הגמרא, כמו כן פקדו עליהם לייסד רבנות מוכרת על ידי הממשלה, תנאי הקבלה לרבנות זו הוציאו למעשה את כל הרבנים המסורתיים מן הכלל. שר החינוך אובורוב על פי הנחיית המשכילים, השקיע מאמצים לתקן את כל מערכת החינוך היהודית, ומינה יהודי גרמני נאור בשם דוקטור מקס ליליאנטל כמפקח כללי על כל בתי הספר היהודיים. ליליאנטל הקים שרשרת של בתי ספר חדשים בהם למדו דקדוק, ספרות, חשבון, פילוסופיה ותנ"ך, ללא הלכה, משנה, גמרא ומדרש, כעידוד להורים יהודים לשלוח את ילדיהם לבתי ספר אלה. היו כל חניכי בתי הספר הללו פטורים משירות צבאי. ליליאנטל אמנם נכשל בניסיונו להיפטר לגמרי מבתי הספר המסורתיים, אולם הוא הצליח לגרום לסגירת כל בתי הדפוס היהודים, חוץ מאלה שבווילנה וקייב. והשתדל בכל כוחו להבטיח עקיפת צנזורה קפדנית על כל ספרי הקודש. הרבה מאלה שעבדו במשרד הצנזורה הרוסית היו יהודים משומדים. וכאמור, עיקר מטרת החץ בכל הגזרות הללו היא התנכלות לחינוך היהודי, כפי דברי חז"ל, אם אין גדיים, אין תיישים. אם חלילה היו הילדים עבודים, לא יהיה מי שימשיך את המסורת היהודית לדורות הבאים. וכך יצליחו המשכילים במשימתם הרע לרוקן את עם ישראל מתורה ומצוות, ולהופכו לנכס יצרני בחברה הרוסית. ואז ניתוקו ממורשתו היהודית, ודאית.
כמה רחוק, כמה כואב, כמה מתוק, שפחי כמיים, כמיים מבין, כמיים מבין, שפחי כמיים, כמיים מבין, כמיים מבין. ובחושך הזה יש פתחים הרבה, יש פתחים הרבה, ובחושך הזה יש פתחים הרבה, ואדם לא רואה. כמה רחוק הפה מהלב, כמה רחוק, כמה רחוק, כמה כואב, כמה מתוק.
אז הנה כל הנחל, עד כאן התוכנית להיום. בעזרת השם, שבוע הבא, ביום שלישי, נמשיך. שיהיה לילה טוב לכולם, ושאורו של רבנו ישרה על כולכם. לילה טוב.
Lono beyad Hashem, beyad Adon, aleko ha'olino. Lono beyad Hashem, lono beyad Hashem, ki mirabim merabim rachamo. Lono beyad.